שלום לעם הגיבור הזה שכל פעם אני מעריצה אותו עוד יותר ועוד יותר, כי פגשתי את העם הזה במקום הכל נשי הזה שקוראים לו מחלקת יולדות. אז יש כמה גברים סמליים בשביל השוויון, פה רופא ופה לא יודעת מה, בעל שנמצא שם, והנשיות הזאת המעוררת הארצה הזו, היום בעזרת השם נדבר עליה. ואני תמיד מספרת לכם מה קורה לי כשאני מוציאה את החומש שלי, חומש שמות שמתחילים השבוע. החומשים שלי, אתם רואים איך הם נראים, אני קוראת למדבקות האלה הדינוזאורים. אז איך את יודעת ימימה איפה לפתוח? כי בכל שבוע זה בצבע אחר, אז אני יודעת איך לפתוח. אבל תמיד כשאני מעלה למעלה את חומש בראשית ומורידה למטה את חומש שמות שנקרא בשבת, אני מארסלת אותו ביד ואומרת, די, יהיה בסדר, אתה תצא מזה. כי זה חומש שמתחיל בכזה צער. כל עם ישראל, בית ישראל, יורד לשבי. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. שמות בני ישראל הבאים, ראשי תיבות שביה. הם יורדים לשבי, ולכן מיד מיד בהפטרה שנקרא בשבת בבית הכנסת כתוב, אל תדאגי, כולם ישובו מהשבי ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים. הם ישובו מהשבי. בנות, ראינו ניסים בעיניים, אני בטוחה, בטוחה, איזה עפות התלמידות שלי, אני בטוחה שכשהחמאס שחרר את חטופינו כולם, ואנחנו מחכים, מחכים, מחכים לגבילי שיחזור, בעזרת השם, גם הוא לקבורה, אני בטוחה שהם אמרו אחרי שנייה כמו פרעו, מה? עשינו, ויהי בשלח פרעו את העם, ויהי, איך עשינו דבר כזה? בנות, ראינו נס בעיניים. אבל גם לצאת מהשבי זה לא פותר הכל. היום נלמד על החומש הלא פשוט הזה, שאני מנשקת אותו ואומרת, הכל יהיה בסדר. אני תמיד מלמדת אתכן, ברוכות הבאות, בואו שבו, כנסו. אני תמיד מלמדת אתכן שהחומש מתחיל באות הלא לגיטימית, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אם תתחילי חומש ותתחילי חיבור או ספר במילה זה לא נכון. ומה? חזל אומרים, אלמלא וו החיבור הזאת, לא היית מבינה שזה ההמשך של ספר בראשית. למה? כי בספר בראשית כולם עקרות, חומש העקרות, וואי, עד שהן מביאות תינוקות לעולם, דודאים, עסקאות, מחליפים, אימהות, תפילות, דמעות, שפחות, פונדקאיות. ומה זה ספר שמות? זה הבייבי בוק. מלא מלא תינוקות, ויפרו, וישרצו, ותמלא הארץ אותם. אבל ההבדל המרכזי, אני תמיד אומרת, שבראשית זה שתי מילים, אשרי בת. איזה כיף להיות בת. בת של אלוקים, בת של בורא עולם, כמו שאומרים ברשתות, כי הוא דואג להם. השידוך של רבקה, היית מתה. השדכן מגיע, מביא לה 10 גמלים מלאים תכשיטים, מביא לה את הצדיק הכי גדול שיש בעולם, יצחק אבינו, הוא רק שואל אותה, התלכי עם האיש הזה, היא צריכה לאסוף פיג'מה ומברשת שיניים ולהגיד, אלך, איזה פשוט, איזה פשוט. רבקה אימנו שאומרת, עליי כי לילתך בני. איזה כיף היה להיות בת של אלוקים. ופתאום פה בספר שמות, את הופכת להיות אישה עברייה. הכל יהיה בסדר. אמרתי השבוע לנכדה החדשה שלי, בשנייה שהיא יצאה בחדר לידה והסתכלה באור ובסבתא שלה המשונה הזאת היא כבר הבינה שזה לא משהו שרואים כל יום. והרעשים, והקולות, וה... וואו, הכל יהיה בסדר, מאמי שלי. ברוכה הבאה, ברוכה הבאה. ואיך כותב רשי על רבקה? רבקה אין יעקב ועשיו. אנחנו יודעים את זה. ורשי אומר, וזה איני יודע מה בא ללמדנו. מה הכוונה? כשאת אימא או סבתא, תחזיקי בתעלומה הזו, בחידה הזו, שאת חושבת שאת פוגשת אותה. אבל את הרבה יותר פוגשת אותה כשהיא ברחם, מאשר כשהיא בחוץ. את מביטה בפנים האלה ואומרת, וזאת איני יודעת מה באה ללמדני, כי היא תלמד אותי שיעור הנכדה הזו. בנות, יש פסוק מהמם בהפטרה, ליעקב אשר פדה את אברהם. איזה מין פסוק זה? אברהם זה סבא של יעקב. אז מה זה יעקב אשר פדה את אברהם? אברהם בחבשן האש, כדי להינצל משם, צריך היה את תבונת הנכד שלו. איך יכול להיות? איך יכול להיות שהדור הצעיר הזה, דור הטיק טוק, שאמרנו עליו את כל הזוועות בעולם, לחם בשביל העם הזה ככה? מה יש להם שאין לנו? באישה העברייה הקטנה שהחזקתי בה השבוע, יש גם עבר, לכן קוראים לה עברייה, אבל היא גם העבר למה שמעבר למה שאני יודעת. יש להם קרבה יותר גדולה לגאולה של העם הזה, ואני מסתכלת עליה כמו מורה גדולה. ולא הייתה לי אימא בחדר לידה, כי תמיד אני מתקשרת לאימא שלי להגיד לה, אימא, נכנסנו לחדר לידה, אימא תתפללי, אימא עכשיו לוחצים, אימא בואי תשמעי מה נולד. אז כתבתי שיר בחדר לידה, כי היה לי מלא זמן, תכף אני אגיד לכם גם למה. לא ידעתי עד כמה אימא שביתה עומדת להפוך לאימא, זקוקה לאימא. אימא, היי איתי בבקשה, כי את נולדת שוב היום. את עזבת את ביתי, כן עכשיו את איתי, אני קוראת בשמך עבור ביתי. ולא ידעתי שביתי תקרא בשמה של אימא שלי. ואז היא נולדה, התינוקת הקטנה הזאת, וחיכינו לשבת שיקראו לה שם, כי הייתה שמלס, השמלס בייבי. ואז הם חזרו הביתה מבית הכנסת והם אמרו, ליבי תרצה. אמא שלי קראו לה תרצה. עכשיו למה שמחתי? כי שם שני זה מאפן. הרי אם את רוצה את השם ולא סתם לסמן וי, את קוראת שם ראשון, תרצה. אבל מי רוצה? תרצה אחרי האח הגדול. לא רוצים. אז מה שהיא עשתה פה, מה שהם עשו פה, וזה כל כך שימח אותי, שזה לא סתם איזה ספחת השם תרצה, ליבי תרצה. הלב שלנו, לב המשפחה הזאת, זאת הסבתא הזו, תרצה. בנות, היום נדבר רק על זה, על לב רוצה. על ליבי תרצה, כי בעוד שהחכם באדם שלמה המלך, כשהשם שואל אותו מה אתה רוצה שיהיה לך, הוא עונה תשובה גברית, לב שומע. אישה, תבקשי לב רוצה, כי כשהלב שלך לא רוצה אין עולם, וכשהלב שלך רוצה גם כשאת ישנה, אני ישנה וליבי ער, ואת יכולה הכל. אז היום נדבר על ליבי תרצה, תרצה זו סבתא שלי, וליבי כמובן על שם ביבי, סתם. אני רוצה להסביר מה זה השם הזה, כי אנחנו בפרשת שמות, ועוד מעט נלמד את החשיבות של שם ביהדות. אם קוראים לך שונטל, פורטונה, לפחות פעם ביום צריך לומר את השם המלא שלך, וזה קריטי לחיים שלך ולמזל שלך. עוד מעט נאמר בעזרת השם למה. אני קודם כל אסביר מה זה תרצה. כתוב בשיר השירים, יפה את רעייתי כתרצה. הפירוש הראשון הוא כשאת רצויה לפניי. כתרצה זה שתי מילים, קט רוצה. כשאתם קט שרוצה את אלוקים, אז את יפה בעיניי. לא אוהבות את הפירוש הזה, נכון? קט שרוצה את השם. הפירוש השני במדרש, יפה את רעייתי כתרצה, כשאת רוצה. את הכי יפה בעולם. אני אגיד לכם מה אומר המדרש על אישה שהולכת בעולם עם לב רוצה. זאת המשימה הנשית הכי קשה ever. ליבי תרצה. כותב המדרש כל כך יפה. יפה את רעייתי כתרצה, אני אומר את זה בארמית ואתרגם. קד את בעיה כשאת רוצה, לית את צריכה בעיה מכלום, את לא צריכה לבקש שום דבר מאף אחד, ולית את מילף מכלום, את לא צריכה ללמוד כלום מאף אחד, כי הלב שלך יודע. לב רוצה, זאת התכונה הכי חשובה בעולם. בנות, אלה השמות, השמות האלה שירדו למצרים, ראובן, שמעון, לוי, ואלה שמות בני ישראל הבאים, מצרימה, ראובן, שמעון, לוי, כל אלה זה עד כמה רצתה אותם אמא שלהם, ראובן, ראו, בן, שמעון, שמע השם כי שנואה אנוכי וייתן לי גם את זה, לוי, אתה ילווה אישי אליי. השמות האלה הם מלאי רצון. בנות, כשנתנו לך שם, מלכה, אהובה, יפה, טובה, שמו שם את כל הרצון שרוצים ממך, אבל אומר השפת אמת, אין רוח הקודש בעולם, אין נביאים בעולם. מי שאומר לך אני יודע מה יהיה, משקר. אבל בדבר אחד נשארה רוח הקודש, שם שנותנים לתינוק או לתינוקת, זה לא ממך. את חושבת שבחרת את זה במאגר השמות, את חושבת, אין לך מושג איך השם מגלם את כל סיפור חייך. והשפת אמת אומר, שם בגימטריה ספר, הספר שקוראים לו את, הפרולוג, הסיפור, האפילוג, הכל באותיות של השם שלך. בואו נקרא את השפת אמת הכל כך יפה הזה, אהבה. רוח הקודש לא נשארה אלא במתן שם, ושמות יש לכל אחד כמה, לכל אחת יש כמה מיני שמות כפי התחלפות השליחות שלו. לשם מה? את חיה בשנת תשפ"ו, זה מתחלף. וכל אחד משתנה שמו לפי שליחותו, ואף על פי כן בשם אחד ייקרא האדם. שכל התחלפות השליחויות שלו כלולה בשם שנתנו לו בלידתו. ושמו משתנה בחילופים וצירופים משונים כפי השליחות. פעם זאת תהיה הגימטריה של השם שלך, פעם זה יהיה האות שפותחת את שמך, כמו שאנחנו יודעים שלמד זאת תמיד אות של לומדים מאוד גדולים, של אנשים עם פרספקטיבה, שהי בסוף שם זה המון המון דמיון והמון המון מזל, יוד בתחילת שם זה אישה רוחנית כמו ימימה, אבל למטה היא לא בדיוק נמצאת ומועילה. לכל אחד מבני ישראל שם מיוחד, כותב על שפת אמת, שלשמו נברא. באת לעולם כדי לשאת עלייך את השם הזה. ובאמת, הנשמה היא האותיות של כל נפש ונפש. ושם בגימטריה ספר. ואותן אותיות של שמו יתבררו בזו אחר זו במשך חייו, עד שיוציא מכוח אל הפועל את כל האותיות המיוחדים אליו. שם זו נבואה, שם זו שליחות, גם אם קוראים לך בשם מביך פעם ביום, שמישהו יהגה את כל אותיות שמך, כי זה מקצר את היכולת שלך למלא את שליחותך שלשמה בת לעולם. כשמישהו חס ושלום על ערס דווי ועומד למות, מוסיפים לו שם, כדי שמסלול החיים שלשמו הוא הגיע לעולם, יתווסף לו שם נוסף, שליחות נוספת, מטרה נוספת. שימו לב לפסוק הנפלא הבא. זה היטלר, זה הפתרון הסופי, זה המופע הראשון אי פעם של האנטישמיות בעולם. ויומר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה. ויומר, עוד פעם, בילדכן את העבריות וראיתן על האובניים, אם בן הוא והמיתן אותו, והם בת וחיה. מה זה הפסקה הזו? ויומר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה, ויומר בילדכן. אומר רבי נתן מברסלב, איזה קסם, בשנייה שהתורה אומרת מאמי פרעו, with all due respect, עומדות מולך פועה ושפרה, אלה שני שמות שלא יתנו לגזרה שלך לצאת לפועל. ברגע שהשם הזה פתאום התייצב, וואו, כמה נשים בוחרות, הוא רבנית, הוא לא מממש את עצמו, היה כזה גבר, אם זה שיקרתי אותו, הוא לא עושה כלום. למה? התחתנת ואת קוראת לו מאמי, פוש פוש, לא יודעת מה. תקראי לו בשם, יעקב. אולי הוא יעקב אחרי משהו בחיים האלה. בואו נראה מה אומר רבי נתן מברסלב על שפרה ועל פועה. וצדיקי הדור, זה עשה לי כאב לב, זה מילים למחנכים ולמחנכות של העם הזה. וצדיקי הדור נקראים מילדות העבריות, על שעוסקים להוליד בישראל תולדות קדושות, ושפרה משפרת את הולד, ופועה שהוגה ופועה ומדברת לולד כדרך הנשים המפייסות תינוק הבוכה, כי הצדיקים מחזקים את ישראל ומשפרים אותם. ראיתי את הקטנה הזאת יוצאת את ליבי תרצה, ומהשפיר היו כל כך נהדרים עבורה, ופתאום את צריכה לשפר לה את החיים ולהיות ככה כמו המים החמים והמלטפים האלה. וצדיקי ישראל כמו נשים יודעים לרומם הנקודות הטובות שמוצאים בבני הנעורים ולומר להם הנך יפה רעייתי, ולכן נקראים שפרה שמשפרים הוולד, ופועה שפועים אליהם ושורקים ומצפצפים לחזקם ולעוררם ולהגביעם ולהרימם מכל מיני שפלות וירידות ונפילות שלהם, ומזרזים אותם בכל יום להתעורר מחדש בעבודת השם, והוא כדרך שנשים מפייסות את התינוק הבוכה. אבל יש שהם בחינת פרעה. אתם יודעים כמה? מחנכים, רבנים, אני מכירה שהם פרעה בתלמודי תורה. והוא בוודאי ההפך מכל זה, והם מפילים עצבות ומרה שחורה על כל אחד, עד שלא יהיה ניכר הטוב שבו, וממיתים אותו על ידי זה חס ושלום. והמילדות אינן שומעות לפרעו, ותחיינה את הילדים שכל עסקם להחיות את בני הנעורים הרוצים, הוא לא רוצה, רוצים לגשת אל הקודש, וצריכים רק להחיותם ולחזקם בכל מיני חיות והתחזקות. וואו, פעם אחת רבי עקיבא מלמד את התלמידים שלו, רבי עקיבא, כולם נרדמים. אז מה הוא עושה? הוא חג להם חידות. איזו אישה ילדה 60 ריבו, 600 אלף איש, בקרס אחת, ואז הוא עונה לעצמו כי הם ישנים. יוכבד, יוכבד ילדה את משה, ומשה היה המנהיג של 60 ריבו שיצאו ממצרים. מה זה? ופתאום התלמידים שלו מתעוררים, מתחילים ללמוד. מה זה החידה הזו? בעצם הוא אומר לעצמו, רבי עקיבא, תקשיב, התלמידים שלך מתים. אתה לא מחיה אותם. בוא תנסה לחשוב מה עשתה האישה הזאת יוכבד. איך יחייתה עם שלם? איך היא ילדה את המנהיג הזה שקוראים לו משה? מה היה לה בלב הזה שככה רצה? ליבי, תרצה. התשובה הראשונה של רצון נשי זה המון חברות נשים. מי ששמעה השבוע את רומי גונן מספרת שמכניסים אותה לכלוב אחרי שהיא עוברת התעלויות ודברים מזוויעים, ואז מכניסים לכלוב גם את אמילי דמרי ואת אגם ברגר, והיא אומרת, ברגע שהיינו כמה נשים ביחד לא הפסקנו לצחוק עליהם, על המחבלים, ולהרגיש שהם לא יכולים לעשות לנו כלום, מפני שהם ביחד. בנות, כשנשי מצרים היו ביחד, הם ניצחו הכל. שמעתי, בטח גם אתן שמעתן את ילנה טרופנוב, בעלה נרצח בשבעה באוקטובר, הבן שלה סשה טרופנוב חטוף, החברה של הבן שלה ספיר כהן נחטפה ויצאה מהשבי, והם לאט לאט נהיות חברות הכי טובות, כי לילנה אין אף אחד בעולם. בנות, לילנה אין בעל, הוא נרצח ויש לה בן אחד בשבי. ספיר כהן, החבר שלה, סשה טרופנוב, בשבי. הם בדיוק רות ונעמי. זאתי אלמנה, הבן שלה רחוק. זאתי בת הזוג. הן נותנות יד זו לזו, מחזיקות זו בידה של זו. וכשיש את האחווה הנשית הזאת, מי יכול עלייך מי? אני רוצה שנדבר היום על נשיות ועל אימהות ועל לב רוצה. בואו נגדיר מה זה אימהות קודם כל. מרגע שהתינוקת שלך או התינוק שלך עזבו את הרחם, את כבר פחות אימא, מפני שהם הולכים לחיים שלהם ולשליחות שלהם. ברגע שנתת לה או לא שם, את כבר לא אשמה, כמו שגם הזכויות הם כבר לא שלך. זה החיים שלה. אני לא שוכחת, סיפרתי לכן את זה לדעתי, שהייתי אצל איזה אם שכולה. מה זה מתוקה? דוסית נורא. והיא אמרה לי, ימימה ליבי נשבר, כשהוא הגיע אליי, הלוחם שלי, השם יקום דמו, ואמר לי, אמא, אני חייב להגיד לך כבר, אני אכבד תמיד, אני אשים כיפה בבית תמיד, אבל אני כבר לא מאמין באלוקים. ואני באמת לא שומר שבת. והיא אמרה, באותו רגע, אמרתי לעצמי, מה, אני כזאת אמא גרועה? העברתי לו את זה בצורה כל כך גרועה. אני כזאת רעה. היא אומרת לי, בשבעה הגיעו אנשים וסיפרו לי איזה ילד צדיק היה לי, ואיך הוא עזר לכולם והושיט יד לכולם. ועכשיו אני שואלת עצמי, ימימה, מה, אני כזאת טובה? יכול להיות שיצא ממני כזה ילד טוב? והתשובה היא, את לא כזאת טובה, ואת לא כזאת גרועה. ילדים טובים, ילדים רעים, ילדים עצובים וילדים שמחים. את יודעת, אמא, כולנו ילדים של החיים שלנו. לכן, בנות, ללדת ילדים זו הענווה הכי גדולה בעולם, כי התפקיד שלך לגביהם, סליחה פרויד, מאמי שלי, התפקיד שלך לגביהם כל כך קטן ומוגבל, כל כך. ואת יכולה לעשות לו תיבה מדהימה שתגן עליו מפני מבול העולם, ואת יכולה לשיר לו שירים, ואת יכולה לעשות מה שעושה מרים הנביאה ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. וזה לא הרבה בכלל. אני תמיד אומרת יש לי בבית את התמונה הגדולה שלי, מחזיקת הילד שלי שנפטר, אמא זיכרונה לברכה הייתה מגיעה ואומרת לי, למה את שמה את זה? זה עושה לי דיכאון. והייתי אומרת לה, אמא זאת תזכורת לענווה נצחית. כי אמרתי, אין, הילד הזה יחיה והוא יהיה שטויות, כל מה שהרופאים אומרים. הוא מת! מה אתה מת? מה זה החוצפה הזאת? אמא הקשתה למות? לא. והם לא שואלים אותנו, הילדים האלה. הם מגיעים לפה, למסלול שלהם. הבת שלי נורא הצחיקה אותי. יש לי בעזרת השם עוד בת שצריכה ללדת. ויש לה בבית ארבעה, והם עשו לי מהבית כזאת מאומה. אז היא אומרת לי היום, עם כל הבטן הענקית שלה, אמא, החלטתי שאני על הורית. יופי, ממי. בהצלחה שיהיה לך. אנחנו בעצם שולחים אותם לשליחות שלהם. בנות. שלושה חודשים. מגוננת יוכבת על משה רבנו, מחביאה אותו מהמצרים שרוצים להשליך תינוקות זכרים ליאור. ואז היא מגיעה לשלב שקוראים לה להיות אימא. ולא יכלה עוד הצפינו. היא עושה לו תיבה ושולחת אותו לדרכו ביאור. בהצלחה, ילד שלי. השלב הזה, כמו שקורא לו ויניקוט, זה השלב שבו את הופכת לאימא. שחררי. שאלה השבוע כתבת את מירב לשם גונן. הבת שלך עברה אונסים כמה וכמה לצערנו. את ידעת את זה. האם את חשבת על זה כל הזמן? והיא אמרה, אפילו לא לחצי שנייה. הבת שלי עוברת מה שהיא עוברת, זה שגם אני כל היום אוכל את הלב על מה שהיא עוברת. איך קוראים לזה בפרשת שמות? עברייה. תצליחי לעבור, עברייה. תצליחי להבדיל, להבדיל. איך אמרתי היום לנכדה שלי שהתפקלה מרוב גרפסים. ואמרתי לה, תעברי את זה, את גיבורה, את עושה את העבודה. יותר משהעגלה רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. את פשוט חייבת לנוק עכשיו, כי אמא... לא, באמת, שלטנו לגמרי בתהליך, זה נורא. המסכנים האלה, תשלטי בהם כל עוד את יכולה, כי תכף זה נגמר. לא יכלה עוד עצפינו. הגענו ללידה. אני חייבת לספר בנות, אני אחרי לידה, דיכאון אחרי לידה, יש לי גודל, יש עניינים, אז זה. הגענו לחדר לידה, ואז הם פתאום צעקו נורא, כי הבת שלי הגיעה אליי בבוקר ואמרה, אם כל הלילה היו לי צירים ורציתי שתגידי לי אם ללכת כבר, ואני יודעת לפי האבית בפנים, אני יודעת זה זה, והיא באה עם כל הכאב פה, מחובץ פה, ככה. אז טסנו מהר מהר לחדר לידה, הגענו ממש לבדיקה הראשונית ואמרו, לידה פעילה. זה קורה. ואז היא אמרה לה, מילאת 5 דקות וזה בחוץ. אז הבת שלי התחילה לבכות ולהגיד, אני לא רוצה, אני לא רוצה, זה כואב לי, אני רוצה אפידורל, אני רוצה אפידורל, אני רוצה אפידורל. המילדת המהממת שהקשיבה לה, אמרה, אוקיי, ככה היא לא תוכל ללדת, היא בהיסטריה. לקחנו את התינוקת, הכנסנו אותה בחזרה לרחם אימא, וזהו, ואפידורל, ואז חיכינו מלא שעות, וכתבתי כל מיני שירים דבילים. כי מה יש לי לעשות? בקיצור, האימהות האצילה, זו האימהות שמאצילה לעברייה, את האמון שהיא עוברת עכשיו, מה שהיא עוברת, הלוואי שלא הייתה עוברת השם, הלוואי שהיא תפסיק לעבור, אבל היא עברייה, ואני בסך הכל מעבורת, מעוברת, מעבר, מה אני כבר בחיים של הילדה הזו. והיא אמרה, אבל בכל בוקר, שאלתי את עצמי, האם את היום עשית את המקסימום בשביל הילדה שלך? בנות, נשי ישראל במצרים לא הביטו בחלון על מה שקורה, הן הביטו בה מראה. עוד מעט נלמד את המדרש הנהדר הזה. כשאת רוצה להיות אימא הכי טובה בעולם, תסתכלי במראה ואת תגידי כל מיני דאגות דביליות, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, זה לא מועיל. סתכלי במראה ותגידי, מה היום עשיתי עבורו? מה היום עשיתי עבורה? איפה החלק שלי? האימהות שלי בבטות שלה, במה שהיא עוברת עכשיו. היום נלמד על הלב הרוצה הזה, לב שרוצה חיים, כי כשאישה לא רוצה, היא לא תלד, כמו שאמרה לי המילדת, מה את נותנת לך עכשיו לפידורה? תלחצי, אז היא חרב, לידה זה כואב. המילדת אמרה לי, לא, היא לא תרצה, זה לא יצא. היא צריכה את הרצון ואת יישוב הדעת, זה היה כל כך מדהים מצידה להגיד ככה. אז השבוע דיברה איתי אישה של חטוף, והיא אמרה לי, אני חיה במנהרה. אפשר להוציא אדם מהמנהרה, וקשה מאוד להוציא את המנהרה מהאדם. אין לו רצון לחיים. אין לו. הוא לא רוצה לחיות. מה אני אמורה לעשות עכשיו? עוד מעט אני אגיד לכן, מה עניתי לה? ואיזה פלא יצא מזה פתאום, אבל אתם תאלצו להיגרר אחריי במסלול שקוראים לו ללמוד תורה. איך הופכים לאישה רצון? איך הופכים לאישה חשק? איך גורמים ללב שלי לרצות? בואו נלמד את המדרש הכי מוכר, הכי יפה על נשי מצרים. עכשיו, אני נותנת שאלה מנחה. אני קוראת את המדרש ואתם אומרות לי, מה המילה הכי בומבה בכל המדרש הזה? דרש רבי עקיבא. במקום אחר, במסכת סוטה, כתוב רבי עבירה. עין ועביוד רש א', זה ככל הנראה עקיבא בשיבוש. דרש רבי עקיבא, בזכות נשים צדקניות נגאלנו, ובזכות נשים צדקניות נגאל. מה את רואה כשאת שומעת צדקניות? עופות, לשות, עושות צדקה, ושמות סיכת ביטחון. בואו נראה מה זה נשים צדקניות. בנות ישראל היו בידיהן מראות. הן היו יורדות אל השדות, לוקחות את הנחושת, ורוקעות מראה. מראה מנחושת, אמא, איך בדמי בעמקי נשמתי דעתך נחושה. הם היו מסתכלות על האישה הזאת, ואיך בוכות, איך בוכות. ואז הם היו אומרות לעצמם, טוב, עד מתי תתאבלי עלייך? זאת האישה, שפרה, פועה, שפרי הופעה. הם היו לוקחות את האפר מהאדמה של מצרים, מתאפרות ויורדות לשאוב מים. והקדוש ברוך הוא מזמין להן דגים קטנים בחדיהן, ושואבות מחצה מים ומחצה דגים, ובאות ושופטות בטף, מבשלות, שתי קדרות, אחת של חמין, מרק, ואחת של דגים, ומוליכות אצל בעליהן בשדה, ומרחיצות אותם, ושחות אותם, ומאכילות אותם, ומשקות אותם, ונזקקות להן בין שפתיים, שזו שפה נקייה, להגיד מה שהפסוק אומר, אם תשכבון בין שפתיים, מה זאת אומרת? השפטות באמצע השכלה של השדות, היא מתאפרת, היא עושה לו דגים ומרק, יורדת אליו. איזה מילה הכי חזקה במה שקראתי? בואו נשאל את זה שוב. מוליכות לבעליהן בשדה, מרחיצות אותם, שחות אותם, מאכילות אותם, משקות אותם. מי זקוק למי? הולה. ואז מה כתוב? ונזקקות להם בין שפתיים. וואו. הוא הרי כל כך זקוק לך עכשיו, האיש שליבו חדל לרצות. איך הפכת את זה להיזקקות שלך? איזה דבר מדהים זה. נזקקות להם. הם לא זקוקות להם. את לא זקוקה להם. הייתי בערב עם משפחות שכולות רבות מאוד, עם תורמים מאוד מאוד עשירים מחוץ לארץ, ונדיבי לב, שבאמת עושים למשפחות השכולות כזה כיף מדהים, ולוקחים אותם לכל מיני בתי מלון. ואז דיברו המשפחות השכולות ואמרו תודה רבה, ואמרו, זה היה מאוד מאוד יפה. אם שכולה אחת אמרה, כל כך אהבתי את זה, שאלתי אותה, מה החוויה שלך כשאתם בשבתות האלה ביחד? אז היא אמרה, הדבר הכי מדהים הוא שאני מרשה לעצמי לצחוק, כי בבית אם אני צוחקת אז כולם אומרים או, אמא בסדר, יופי, יאללה, הכל טוב והכל לא טוב. בחוץ בעבודה אם אני צוחקת מצקצקים, אלמנה עליזה, אין מה לדבר. והיא אומרת, פה אני מרשה לעצמי להתגלגל מצחוק, כי כולנו אומללות וכולנו צוחקות וכולנו, אז כולם, זה היה מאוד מאוד יפה. תקשיבו, את לא זקוקה לו, וזאת האמת הנכונה. איך אומר פרעו למילדות, למה לא הרגתם את התינוקות כשהם נלדו? והם אמרו, כי לא כנשים המצריות העבריות, בטרם תבוא אליהם המילדת וילדו. במילים אחרות, היא לא צריכה אף אחד. איך שרה הודיה? מה שאמור להיות שלי יגיע עד אליי, ואמא כל הזמן אמרה לי שאת מה שלא יהיה לי היום יהיה לי מחר. את יכולה לבד, תורידי את הירח, תעשי טיול בים, בלילות שאין לך אף אחד, תחפשי כוכב זורח, תשרפי את העולם. בסדר. זה פמיניזם ישן. מאוד. האם אנחנו זקוקות להם? לא, לא. נשים עושות הכל לבד, יולדות, מגדלות ומגלחות. הכל אנחנו עושות לבד. אבל נשים שומרות על הברית. בנות, אנחנו בימי השובבים. שובבים זה פרשות שמות וערה בו בשלח יתרו ומשפטים, ראשי תיבות שובבים. ימים שמסוגלים לתיקון פגם הברית. מה זה פגם הברית? אנחנו הרבה פעמים רגילות לומר שזה משהו ששייך רק לגברים, וזה לגמרי לא נכון. פגם הברית זה הפגם ברעיון ש... אנחנו כל כך צריכים את החברות הזאת, כי היא חברתך ואשת בריתך אשר בגדת בה. האם את זקוקה לו? לא. האם את נזקקת? מה זה נזקקת? הופכת את עצמך בתבונה מדהימה, אישה שנזקקת לו. יפ. בנות, אני יודעת שזה מסתובב עכשיו המון אנרגיה נקבית, אנרגיה זכרית. זה שוב בא ממקום מאוד נמוך, לא אוהבת את זה. אני אקרא את זה אבל במילים הכל כך יפות של הרב אליעזר מלמד. העבודה הקשה שברה את גופם והשפילה את רוחם של הגברים במצרים. איך יישא הבעל עיניים לאשתו? הלא הוא היה אמור לפרוס חסותו עליה, להביא לה פרנסה בכבוד, להיות דוגמה לילדיהם, והוא עבד מושפל. במצב כזה מאבדים גברים את טעם החיים. אין להם כבוד עצמי. הם בטוחים שנשים רואות בהם מפסידנים עלובים. הם בטוחים שאינן אוהבות אותם יותר. וכדי שלא לספוג השפלה נוספת, הם לא מנסים לבדוק אם היא עדיין אוהבת. גם ילדים הם לא רוצים. כמו הגברים במצרים, אמרם מתגרש מאשתו, וכל הגברים מתגרשים מאשתם. בשביל מה? שיהיו חיים כאלה. נותר בהם רק רצון קלוש לשרוד. איך אני קוראת לזה? כל דודי דופק. יש לו עדיין דופק, וזהו. ונשי מצרים אמרו, כותב כל כך יפה הרב אליעזר מלמד, נשי מצרים אמרו, בעיני המצרים אתה עבד בזוי, אבל בעיניי אתה יקר וחשוב. וכמו שהייתי שמחה לקראתך אילו חזרת מעבודה מכובדת, כך אני שמחה לקראתך היום, ובאתי אליך עד לשדה, לסוך את גופך הכואב, כי אתה בעלי ואהובי, זאת יצירה נשית, הברית הזו. ותיקח ציפורה צור, ותכרות את אורלת בנה, המוהלת העברית הראשונה. בנות, יש סיפור בגמרא שאני משוגעת עליו, אני אספר אותו שוב, אפילו שסיפרתי אותו אני חושבת המון פעמים. אלכסנדר מוקדון, כך מספר את הגמרא, כבש את כל העולם, כל העולם, כל העולם. לסוף הוא השאיר עיר שקראו לה עיר הנשים. הוא מגיע לעיר שכל כולה נשים, הצבא שלו מחתר את עיר הנשים, יוצאת אישה מאחוריה כל הנשים, והיא אומרת לו, מה אתה עושה, אלכסנדר? הרי אם תנצח אותנו, יגידו, ביג דיל, ניצח נשים. אם ננצח אותך, יגידו, וואי, לבושות, נשים ניצחו אותו. עזוב שטויות. אומר להם אלכסנדר מוקדון, יש משהו. טוב, תקשיבו, אני רעב, תביאו לי לחם. האישה המנהיגה רומזת לנשים האחרות, הן מביאות לו כיכר לחם מזהב. והוא אומר, טוב, מה אני עושה עם זה? זה מזהב. והם אומרים לו, אז מה אתה רוצה? והוא אומר, אני רעב, תביאו לי חתיכת לחם. והן מתחילות לצחוק זו עם זו. תראו איזה קטעים. המלך שכבש את כל העולם, אין לו לחם לאכול. והוא קם, תולה שלט על הכניסה לעיר ואומר, ניצחתי את כל העולם, ועיר הנשים ניצחה אותי. מה זה הדבר הזה? מה זה הסיפור המפעים והמהמם הזה? הן אומרות לו, תקשיב, כבשת את כל העולם, את כל העולם, את כל העולם. מה תאכל עכשיו? לחם מזהב? שכחת את השיר הפשוט של הלחם. איך אתם כאלה חכמות? הוא שאל אותם. והם אמרו לו, כי אנחנו עיר אנשים, עשינו הכל לבד. ניצחנו הכל לבד. פרנסנו לבד, גידלנו לבד, חינכנו לבד, ואנחנו עושות את זה מדהים. אבל אין פה גברים, וגם ילדים אין כאן. אנחנו מבינות מה זה להגיע לקצה של היכולות שלנו. ומה? ונשאר לבד. ברית. אתה הפכת להיות בן אדם לא אנושי, כי אתה לבד, לבד, עושה הכל לבד, עושה הכל לבד, עושה הכל לבד. זה פגם הברית. הברית זה להוריד קצת מעצמך, ואני מורידה קצת מעצמי, ואני נזקקת אפילו שאני לא זקוקה, באמת לא זקוקה. אבל איך כתוב בחז"ל, תו למיטב תנדו מלמיטב ארמלו, מוטב לשבת בזוג מאשר לשבת לבד. ימין, אבל אני לא אשמד, תכף, אני אגיע לרווקות, תכף, עוד רגע. ימין, אין לי חשק, אין לי חשק לזה, ממש אין לי חשק להשקיע בו ולרומם אותו ולעשות לו פועה ושפרה, יש לי ילדים, אין לי כוח, שיהיה גבר וזהו, ונורא מעייף. גבר לוזר, נכון. רגע, אני רוצה להסביר. מה זה נשים צדקניות? מה זה אישה צדיקה? בזכות נשים צדקניות נגאלנו. בזכות נשים צדקניות נגאל. הספר הנהדר של הרב תמיר גרנות, שאיזה ספרים הוא ילד אחרי שבנו האהוב נהרג בלבנון במלחמה הזו. והוא אומר ככה, בפרשה שלנו משה רבנו פוגש את אח שלו אהרון, וילך ויפגשהו. זה מה שכתוב, חסד ואמת נפגשו. וחסד זה אהרון, שנאמר עליו, וללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידיך. מידת החסד זה אהרון. אמת זה משה, שנאמר, משה אמת ותורתו אמת, לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא. אוקיי. מידת האמת זו את, וזו עיר אנשים, וזו אני, לעתים כל כך דחופות. מידת האמת דורשת שהכל, העולם והאדם, יתנהל באופן האידיאלי, הרצוי, הנכון והאמיתי. האמת לא יכולה לסבול מציאות פגומה וחסרה שאיננה מתנהלת באופן מוחלט על פי כללי המוסר וההיגיון. מידת האמת אינה יכולה לשאת חולשה, רוע ורשע. מציאות כזו איננה אמיתית, והאמת לא יכולה לקבל אותה. מידת החסד, עניינה, סבלנות, קבלה והכלה של המציאות, ללא תנאי. מציאות שמקבלת גם את הרע, הפגום והחסר, וסובלת את המציאות כמו שהיא, תהה אשר תהה. משה, איזה איש אמת, מה אתה עושה, מה אתה עושה? הוא רואה איש מצרי, מכה איש עברי, הוא הורג את המצרי. אחר כך הוא רואה איש עברי, מכה איש עברי. הוא צועק על האיש העברי, רשע, למה תקה רעך? האיש הזה מלשין עליו למלך שהוא הרג את המצרי. משה חייב לברוח למדיין. מה אתה עושה? מה חשבת לעצמך, משה הצעיר? האם אתה הראשון ששמת לב שהעולם מעוות? האם חיסול של מצרי רשע אחד ישנה את כל המציאות? האם ברחובות ליד לא קורים דברים גרועים באותה מידה? והעוולות של אתמול, והרשע של מחר. האם יש לך תוכנית כוללת איך למגר את הרשע, איך לשחרר את העבדים? אהרון הוא מידת החסד והאהבה. הוא מכיל הכל, ולכן גם כשעם ישראל בא ואומר לו, תעשה לנו אלוהים אחרים, הוא עושה להם עגל. זו חולשתה של הנהגה שהאמת לא נוכחת בה. הרחמים שלך, אהרון, זה מהמם. האמת הבלתי מתפשרת שלך, משה. וואו, זה נפלא. מידת האמת נפגשת במציאות החסרה ולא יכולה להכיל אותה, ולפיכך גם לא משנה אותה. מידת החסד מכילה את המציאות ולפיכך גם לא משנה אותה. בין שתי השקפות העולם הרדיקליות האלו, האחת שוללת את העולם כפי שהוא, והשנייה מקבלת את העולם כפי שהוא, נמצאת מידת הצדק. המילה צדק שייכת לשתי השפות, שפת האמת ושפת החסד. צדק פירושו הדבר הצודק והאמיתי, וצדק פירושו צדקה, מעשה של חסד, נתינה ואהבה. בזכות נשים צדקניות, נשים אמיתיות, מה היו אומרות? אוקיי, רוצה להתגרש, לא רוצה אישה וילדים, ביי לך. מה, אני נורמלית? מה, אני עובדת סוציאלית? להתראות. האם היא צודקת? 1,000,000% צודקת. מידת החסד תגיד, אני אוהב אותו כמו שהוא. הוא לא רוצה אותי, הוא עוד ירצה אותי. הוא לא רוצה ילדים, אני אטפל בהם. ומידת החסד, האם היא חסודה? מאוד, מאוד. האם היא תמות צעירה? מאוד. מגיעות נשים צדקניות, ומה אומרות? רגע, זה לא, אני לא מוכנה לאובדן חשק החיים הטוטלי הזה בבית שלי, שהלב פה כבר לא רוצה שום דבר. אני חיה עם איש בתוך מנהרה, איש שיפסיק לרצות ימימה. ומצד שני, אני לא הולכת, אני לא עוזבת, אני עושה הכל כדי שהלב שלו יתעורר, וכדי שהלב שלי יתעורר. אני לא זקוקה לו, אבל אני נזקקת לו, כי אני רוצה את השיר הפשוט של הלחם. אני לא רוצה לנצח לבד הכל. אני רוצה וניצחת איתי הכל. ועכשיו, השיעור. איך אני זוכה להיות אישה חשק, אישה רצון, אישה שהיא ליבי תרצה. איך אני עושה את זה? אז במוצאי שבת הייתי בערב מאוד מאוד יפה, ערב שאני ממש ממש אוהבת. זה מלא נשים חסידיות מאוד, ברחוב תחלת מרדכי, שזה, כן, וזה ערב שקוראים לו אטרס קאלה. זה תרומות לקלות שקשה להן קצת, אבל הכי יפות בעולם. בנות, וואי, וואי, וואי. מי שראתה כלים חסידיים יודעת מה זה יופי. איזה מזלגות, אימאלה, איזה מגבות. את שמה את עצמך להתייבש כדי שהמגבת לא תרטב. איזה מצעים, מצעים עם, עם הראשי תיבות של השם שלך. איזה פותחן אלוהי. ואז הם, אותי מביאים להמריץ לשנורר, נו. לא, לא, זה נעשה בכל כך הרבה אצילות וכל כך הרבה יופי. אז אמרתי להם שמה שהם נותנות הערב זה לא כסף ולא פותחן. זה חשק. סיפרתי להם את הסיפור המשגע, שהדסה בן ארי המהממת מספרת. היא הרי פגשה כל כך הרבה אלמנות, נכון? והיא מפגישה אלמנות ותיקות עם אלמנות צעירות, והיא פגשה אלמנה מאחת המלחמות מבוגרת כבר מאוד. איזה אמיצה, איזה כוחות, איזה תושייה, איזה, איפה אנחנו, איפה הישישות עיר הנשים האלה. ואז היא אמרה לה בסוף הרעיון, אני רוצה להצטלם איתך, תחזיקי רגע את התמונה של בעלך. אז היא אמרה לה, לא, אין מצב. הלכה למטבח, הביאה פומפייה מגרדת ואמרה לה, תצלמי אותי עם זה. אז היא שאלה אותה, הצלמת למה? אז היא אמרה, מפני שמה שהציל אותי בשנים ההם אחרי שבעלי נפל, לא הייתה התמונה שלו. זאת הייתה הפומפייה הזאת, שחיכתה לי על השיש בתביעה, ואמרה לי, יש לך ילדים קטנים, קומי ותכיני ארוחת צהריים. אני רוצה לומר תודה לפומפייה הזאת, שנתנה לי חשק לחיים. בנות, לתת כלים לקלה חדשה, שזה לשון כלי, או לכל אישה, זה בעצם אוהבת אתכם מלא, מלא, שהלב שלכם ירצה תמיד. נשמות שלי. ברור. את נותנת משהו שבעצם אי אפשר לתת. את נותנת חשק, חשק. בנות, אישה לא קונה מיקסר כדי לאפות חלה. היא הופה חלה כי יש לה מיקסר חדש. אתם מכירות את זה ש... אתם מכירות את זה, את מכירות את זה שיש לך תבנית. היא כל כך יפה. ולא עשית בה אף פעם כלום. כי היא מוזרה. ואת מחפשת מה אני יכולה לעשות בתוך התבנית הזאת. בנות, כשהיינו במיידנק, באשירה, לפני שבועיים, אז גיא, המדריך, נעצר במוזיאון, סתם עמדנו שם שעות, כי היה כפוא בחוץ, אמרנו לו, כן, המוזיאון, המוזיאון, ואני אין אותנו המוזיאון. אז נכנסנו לתוך המוזיאון. היא מלא, אני אומרת לכם, תהיו רבניות. כי כשאת באה לשירותים מפנים לך, וזה פשוט אחד היתרונות הגדולים של הקרדום לחפור בה. בקיצור, גיא במיידנק הראה לנו קערה, קערה מסכנה, קערת מתכת, והוא אמר, אתם רואות את זה? זה הצלת חיים, מפני שבמחנה היה מרק. אז כל אחד קיבל בכניסה למחנה קערה. אם הייתה לך קערה ושמרת עליה עד סוף הימים במחנה, היה לך מה לאכול. איבדת הקערה, נהיה בחור, נשברה, אין חיים, מתת, זהו. ואז הוא סיפר, איזה תקסים היו נשים יהודיות עושות מהקערה המגעילה הזו. מנקות אותה עם הבד בערב שבת. כל אחת מסדר את הקערה שלה על הדרגש ככה שיראה שולחן. קערה מסכנה. לנשים שהיה להן מטבח הכי מאובזר בעולם, נותנת רצון לחיים. מה היה החפץ שהחזיר לאישה את חפץ כפיה, את חפץ הלב שלה? ליבי תרצה. איך אני רוצה לעשות בחפץ לב? איזה חפצים היו במצרים? ובכן, החפץ הראשון קראו לו, יהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, כתוב שמרים הנביאה עשתה טוב. מתי? אחרי שאבא שלה אמרה, מתגרש מאמא שלה, יוכבת, היא מושיבה אותם באפיריון, שאני תמיד מלמדת אתכם שאפיריון זה האפיריון, העל הורות של הבעל, שלא רוצה אישה ולא רוצה ילדים, היא עושה מזה חגיגה מחודשת, והיא לוקחת חתיכת עור, הראשונה אי פעם בעולם, מותחת אותה על גבי קרש שהיא כופפה, בתוך עלמות תופפות. מה זה טוב? זאת היכולת, אומר המדרש, להפוך מכה בחיים למוזיקה, למרש, להגיד קיבלת מכות, את עכשיו צועדת באיזה מרש חיים מדהים. למה? כי החלטת, כי ככה הלב שלך פועם, ככה הלב מכה מכה מכה, וזה קצב החיים, נכון? אז יש להם טוב, הם מכינות טוב. היא עושה עם בנות ישראל סדנת תופים, כשהן יוצאות ממצרים, אנחנו נפגוש את זה עוד שתי פרשות, בפרשת בשלח, שלוש, מנגנות בתוך עלמות תופפות. התוף הזה עומד ונותן לך חשק לחיים, כי יום אחד תהיה לי שמחה ויום אחד אני אשתמש בו. הדבר הבא שנותן חשק לאישה, אני מבקשת סליחה, אלף פעמים, זה לא נכון כשאישה אומרת, יש לי חשק לתינוק. המשפט הנכון הוא, יש לי תינוק לחשק. כי כשיש תינוק, נהיה לחשק. כי תינוק הוא תביעה, והוא רעב, והוא צמא, והוא רוצה שתחייכי, והוא צריך ממך. אז אני לא אומרת שתינוק הוא פומפייה, אבל הוא כערה. ובעצם תינוק שבא לעולם בורא אצלך כזה חפץ לב, נכון? וכזה חפץ חיים. מה אתם יולדות עכשיו? מה? תחת התפוח עוררתיך, הן מעוררות את האיש שלהם ויולדות שישה בקרס אחת, כל אחת שישייה. למה? זאת מה זה אספת הורים? שלך שלושה ילדים. א', 2, א', 1, א', 2, א', 6, ואז ג', 1, ג', 2, ג', 6. מה את עושה לעצמך? אני חייבת חשק לחיים. אני צריכה תינוק לחשק. זה נשמע נורא, אני יודעת. זה אמיתי. ילד יקים אותך באמצע הלילה, עם התפרים, כולך יפה, גם כשאת סבתא. הכיף הזה בלהביט בו ישן ולהגיד, האגואיסט הזה, בואי מאמי, בואי, אם החיים שלך היו תלויים באבא, אני לא יודעת איפה היית היום. המלאות הזאת היא כל כך מדהימה. הדבר השלישי, גיליתי אותו הפעם, כשהבת שלי רצתה אריסה, קניתי לה עוד אריסה. למה? יש לך אריסה מהקודמת ואריסה מהקודם. והיא אמרה, אמא, אני צריכה אריסה יפה שיהיה לי חשק אליה. כשהן עושות בנות ישראל את התיבות, זה לא רק אמא של משה עשתה תיבה ביור, כולן עשו, והם עשו הכי יפה בעולם. כי כשהוא לבוש יפה, יש לך חשק אליו, וכשהאריסה יפה, יש לך חשק אליה. והחפץ שהכי נותן לך חפץ לב, קוראים לו מראה. בנות, עם השנים המראות שלך, את עולה אותן יותר ויותר גבוה, והן הולכות וקטנות. למה? כי את הולכת וגדלה ונהיית יותר נמוכה, ואז זה מראה לך רק את הבובו בסוף. בנות, מראה זה כדי שיהיה לך חשק אלייך. וכשבנות ישראל רוקעות את המראות ורואות את עצמם, הם כל כך בצער, כל כך בצער, אבל הם עושות את הדבר שהוא לא אמת, את הדבר שהוא חסד. איפור זה לא אמת, וטיפוח זה לא אמת, כי האמת זה להיראות טבעית, שהשם ישמור. למה? למה להפחיד את העולם? אז אלה שלא מביטות במראה, אלה שלא נשקלות, כי שנים אני שוקלת כבר אותו דבר. את לא, מאמי, מתי ניסית לאחרונה? את לא. אז אני לא אומרת על איזשהו משקל גוף שהוא מומלץ, אבל חשק לעצמך יש לך. אם יש לך חשק לעצמך, חפץ לב לעצמך, אז יש לך חפץ לב לעולם, אז את יכולה לכרות ברית גם עם מישהו אחר. זה כל כך, כל כך חשוב החשק הזה. אל תזלזלו בחפצים. איך אומר שלמה המלך בשיא הדיכאון שלו? יבואו ימים אשר אין בהם חפץ. איזה דיכאון זה כשבעלי צועק עליי, טוב, כמה תקני? למה? יש לך כבר. ואני אומרת לו, אתה לא מבין איך תהיה מדוכדך כשחפץ כבר לא יסמח אותי. איזה נס זה שחפצים. אז מה אמרתי לאשת החטוף? הגיבורה הזו, שלכאורה לא זקוקה לו, אבל היא כל כך נזקקת לו. אמרתי, תקשיבי, מה תעשי? האיש שלך הוא איש כפיים. את קונה לו סט כזה של בובה בנאי, סט של כלי עבודה. אל תגידי מילה. תניחי את החפץ הזה שם, כמו איזה תביעה לחיים. ואז היא כותבת לי הודעה. אני בוכה. אני חוזרת הביתה מהעבודה. הוא עשה שני מדפים יפהפיים בסלון. וקנה סידור. וזה ספר הקודש הראשון שיש לנו אי פעם בבית. וחזר לי החשק לחיים איתו. הוא פגש את הסידור במנהרות. הוא התפלל שם בפעם הראשונה. הוא מגלף בחסד עליון. בנה שני מדפים ושם עליהם ספר אחד. ומשהו בחשק החיים, בלב הרוצה, בליבי תרצה, קצת חזר. אז אני מקבלת מלא שאלות. הרבנית, אני גרה בחדר בדירת רווקות. האם, זו שאלה ששאלה אותי מישהי מהממת שהתחתנה, האם להשקיע בחפצים של החדר רווקות זה מרחיק את המזל? מפני שהמזל מביט בי ואומר, היא מסתדרת נפלא, היא כבר התקבעה במקום הזה. אולי, אם אני אראה למזל שאני על מזוודות, הוא יאמר, אוי, זאת היא מסכנה, אני חייב לחתן אותה. האם לקשט בחפצים חדר של דירת רווקות, שאני גם ככה מקווה שעד זאת חנוכה תשפח, אני אעזוב אותה? והתשובה היא בוודאי, בוודאי. כי חפץ עושה לך חשק לחיים. בנות השבוע, מה כתבתי לי פה? את קונה כלי מטבח שרצית מלא מלא זמן. שיעשה לך חשק לאפות, לבשל ולהכין מרקים. את קונה לך משהו שייתן לך חשק להיכנס לחדר הילדים. איזה אזור אסון אימלה, גראונד זירו. משהו שיעשה לך חשק להיכנס לשם. ואם יהיה לך אומץ, מראה, תקני מראה. גידי לה, מראה, מראה שעל הקיר, גם אם יש יפה ממני בעיר, תסתמי. את יכולה הרי להגיד לה מה את רוצה. החפצים האלה הם דבר אמיתי. אני רוצה שנגיד בכמה מילים את סגולות הזמן הנהדר הזה, הזמן של תיקון הברית, חשק לחיים. מה נותן חשק לחיים ומה מפיל אותנו לכל הקשרים הארעיים האלה, לכל הגלישות הנוראות האלה, לקשרים שלא יולדים שום דבר ובעצם פוגמים בברית שלי עם עצמי. הרמב״ם. הרמב״ם, הפטירה שלו השבוע בקף בטבת. והוא הראשון שאי פעם דיבר על הקשר בין הגוף לבין הנפש. גוף נפש זה הרמב״ם המדהים. והרמב״ם אומר, קודם כל תהי אישה. לפני שאת רוחנית, לפני שאת צדקנית, אישה. אישה זה ראשי תיבות, אכילה, שינה, התעמלות. את אוכלת בריא ולא אוכלת דברים שאת שונאת את עצמך עליהם אחר כך. את ישנה 8 שעות, בסדר הרמב״ם, 8 שעות, איך? יש סדרות שאני צריכה להספיק. את ישנה 8 שעות בלילה, והתעמלות, מבשרך לא תתעלם, תתעמל. את מזיזה את הגוף הזה. אני אקרא לכם את המילים של הרמב״ם שפשוט באמת עושות רע על הלב. רגע, רע על הלב, רע על הלב. לו הנהיג האדם את עצמו כמו מי שמנהיג את בהמתו אשר ירכב עליה, במילים אחרות, אילו היית מטפלת בעצמך כמו שאת מטפלת ברכב שלך, היה ניצל מחולאים רבים ורעים. כי לא תמצא אחד מבני האדם נותן מספו לבהמתו יותר מדי, אלא ייתן מספו ביחס לפי מה שתוכל לסבול, והוא אוכל יותר מדי בלי שיעור ומחשבה. כמו כן יחשוב על היגיעה של הבהמה, כדי שתעמוד בבריאותה, והוא לא עושה כך בגופו, ולא שם מחשבתו בהתעמלות, אשר היא העיקר הגדול בהתמדת הבריאות ובדחיית רוב החולאים. Pilates, girls. You must... את חייבת. את חייבת לעשות את הדבר הזה לגוף שלך ולחיות. אני רוצה לומר מה הכוח המרכזי של פגמי הברית. למה אני נופלת לדברים האלה? לקשרים הלא מיטיבים האלה. קשרים שבאמת לא קורטים ברית עם כלום. הרמב״ם אומר שהכוח החזק ביותר שיש לאדם הוא כוח המשער. הרבי נחמן נקרא לו כוח המדמה, ואנחנו נקרא לו הדמיון. והרמב״ם יאמר, תקשיבו מה עושה הדמיון, כוח המשער. הוא יכול לגרום לאסונות. פרעו, מה אתה ממציא? מה אתה ממציא? הוא בסך הכל רואה את עם ישראל שהציל את המדינה שלו מרעב בזכות יוסף, יולדים המון ילדים. מתעורר האנטישם הזה ואומר, אימאלה, הם ישתלטו לנו על הכלכלה, את האמת שזה באמת מה שיוסף עשה, והם ילדו עוד ועוד ילדים והם ישתלטו עלינו. מרוב שהוא בפחד הוא הופך להיות אלים, תהרגו את כל התינוקות. קוראים לזה טרור. Do you know what terror means? טרור זה פחד. I'm so terrified. אני כל כך מבוהלת שזה מביא אותי למעשים אלימים עם עצמי. מה את עושה דברים שלא יולדים? שום דבר. זה לא ילד לך אהבה, מאמי. זה ייתן לך איזה ככה ליטוף זמני ורגעי. לא חרם. אל תתמכרי. אנחנו נדבר על ה-42 ימים האלה, ימי השובבים, כימי גמילה מהתמכרויות. בנות, הכוח המשער השני, זה לא פרעו שנהיה אלים, כי הדמיון שלו מראה לו כל מיני, אמא לה, אני אשאר לבד עד סוף החיים, אמא לה, הבדידות הזאת תשתלט עליי, אמא לה, גם ככה לא ייוולדו לי ילדים, אז אני נותנת את עצמי לקשרים מחפיצים. פרעו. מה שעושה הפחד של הכוח המשער, הכוח המדמה. הכוח המשער השני קוראים לו אמרם. ואמרם אומר, אוקיי, אני רואה שלהתחתן וללדת ילדים במדינה הזו, זה לא טוב, כי הם מתים אחר כך במלחמה, ביאור, לא יודע מה. אני על הורי, אני לא מתחתן. זה גורם לו לא לאלימות, אבל להימנעות. ימימה? כל כך הרבה קשרים זוגיים פצעו אותי ופגעו בי, אני לא עושה כלום. לא, מאמי, אומרת רומי גונן, אני גם יכולתי להיות עם רם שנמנע, אבל אני עם רומי. ואני אתרומה מזה, ואני לא רוצה את ההימנעות הזאת שמביא לי הכוח המשער. אני אשתמש בכוח המשער בדמיון. כדי ללדת לעולם שמחה, כמו אנשים במצרים. ללדת בתוכי חפץ לב. ללדת לב רוצה. כוח הדמיון יביא אותך לפחד ולאלימות עם עצמך ועם אחרים. יביא אותך להימנעות. אני לא מזיקה לעולם, אני גם לא מועילה לעולם. והדמיון הנשי אומר, אני ילד ואני אוסיף טוב. ואני אלחם על הבית הזה, ואני לא אוותר על ברית אהבה ביני לבין איש. לא משנה כמה היא תתמהמה, ולא משנה כמה היא תחכה. אני מאוהבת ברעיון שקוראים לו אהבה, ואף על פי שתתמהמה עם כל זה אחכה לה בכל יום שתבוא. והרווקות, הרווקות שהבדידות הזאת ככה צועקת, ואיך לא ליפול לפגם הברית, ואיך לא ליפול לכל מיני קשרים רעים, קודם כל תקני לך חפצים מנחמים וכיפים ובגדים בסייל, וזה עושה כל כך כיף, עוז והדר לבושה, ותשחק. זה ככה, זה קורה. והדבר השני, אומר כל כך יפה אור החיים הקדוש, פרעו, אם אתה רוצה להכחיד את העם הזה, תהרוג את הנשים. למה אם נולד בן, תהרגו אותו, ואם נולדת בת היא חיה? הרי הבנות יולדות. אלא מה? אומר אור החיים הקדוש. אישה לא יכולה לשבת לבד. תו למיטב תנדו, מלמיטב ארמלו. אני לא רוצה לשבת אלמנה אלמונית שאף אחד לא מדבר איתי. ואז כשאני מכחיד לאט לאט את הגברים, אישה הרי בזמנים ההם הולכת עם הצד המנצח, לבד היא לא יכולה המסכנה הזאת, אז היא תתחתן עם מצרי, וכך לא זו בלבד שהכחדתי את העם היהודי, אני גם מגדיל את העם המצרי. ומה הוא לא ידע? לא ידע, אומר אור החיים הקדוש, שבנות ישראל, שכואב להן להיות לבד, והגוף הזה צועק שהוא כל כך לבד, גן נעול אחותי קלה, גל נעול. גן נעול זה כמו אמרם, אני נועלת כי אני לא רוצה לחתוב, אני לא רוצה קשרים לא טובים. כשאישה נועלת את גנה, גן נעול, זה רק בשביל המשך הפסוק גל נעול. אני מאמינה שבגלות המתגלגלת הזו אתה תגלה לי איפה הנעילה של החיים שלי, ותמצא לי פתח ותגיע לי אהבה גדולה. הנעילה שלי היא לא ויתור על אהבה, היא הלב הרוצה הכי חזק בעולם. ואני אסיים בדברים הנהדרים של הרמב״ם, הנהדרים. הוא אומר יש 10 דרגות בנבואה, הגבוהה שבהן משה. ממשה עד משה לא קם כמשה, הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה פנים אל פנים. הדרגה הכי נמוכה של נבואה זה כשאישה רוצה. רוצה, רוצה, רוצה. עכשיו תקשיבי, לא סתם השם שם לך בראש את הרצון הזה. זאת נבואה. אני כל כך רוצה לעשות את זה, אני כל כך רוצה את הבחור הזה. יש בזה גרעין של נבואה. מה את צריכה לעשות כדי שזה יהיה שלך? א', אומר הרמב״ם, לרצות, 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 לרצות. זה כמו לנפח בלון מאוד. עוד מאוד מאוד גדול. לרצות זה לא מספיק, צריך גם לעשות משהו. לא יכולה לרצות להיות רזה ולטרוף בורקס, אי אפשר, נכון? אז רצון זה השלב הראשון, השתדלות זה השלב השני, וייאוש זה השלב השלישי. והרמב״ם אומר, את נורא רוצה, איך אני רוצה? ליבי תרצה. אחר כך אני עושה משהו, מנפחת בלון במאמץ, משקיעה, ואז מתייאשת ומרפה. באותו רגע כותב הרמב״ם במורה נבוכים, הבלון המלא רצון ששחררת ממנו אף בעולם, ופתאום מגיע לידיים של מישהו שהרצון שלו מת, והוא פתאום רוצה מהרצון שלך משהו ברצון שלו התעורר. והוא הסתובב עם הבלון הזה כמו סינדרלה ונעל הזכוכית, עד שהוא יזהה את הנשימה שבתוך הבלון, את הנשמה הזו, את הנשמה האחות הזו שלא הפסיקה לרצות אותו. אז ימימה יש לי רעיון, אולי אני אתייאש מההתחלה. למה צריך לרצות, לנפח, להרפות? כי זה לא אותו דבר. לרצות בכל הלב, לעשות את כל ההשתדלות ואז להגיד, די, אני לא אישה חתינה. באותו רגע כל הרצון הזה שהשקעת, רצון זאת אנרגיה נתונה בעולם, והוא לא הולך לשום מקום, והוא יגיע לאיש מת, עם לב מת, ופתאום הוא יראה את הבלון הזה ויגיד, בוא נע, זה כלי עבודה שאפשר לעשות איתו משהו, ואיזשהו חפץ פתאום ייוולד בו. אל תפסיקו לרצות, אל תפסיקו להיות נשים צדקניות, מלאות חסד, אבל גם מלאות צדק. חסד ואמת נפגשו. אל תפסיקו להקיף את עצמכם בחפצים שעושים חשק, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה, עד שתחפץ. ויהי רצון שבכל פעם שתביטי באיש המדהים הזה שלך, ושיהיה לך, בילדים המדהימים האלה שלך, ושיהיו לך. הילדה שלי כפרה עליה האהובה שאני אוהבת כנפשי, היא מבולגנת. מה זה מבולגנת? ויש לי כמה השערות מאיפה היא קיבלה את זה. והיום אני קמה מהסיאסטה שלי ורואה את החדר שלה. מה זה נבלתי? מסודר, מסודר, הכל במקום. היא הזמינה פרחים והיא שמה זר פרחים. ואמרתי לה, אהובה, מה קרה? הכל בסדר, והיא אמרה, הקטנה הזאת שהגיעה הביתה, עשתה לי חשק. היא פשוט סדרה את כל הבית. בנות, נשים, זה יצור די מטופש. אנחנו רואות תינוקות ופתאום. אז היום, כשהכנתי את השיעור הזה, וכל שנייה אני קמה להחליף ולשטוף, ולשים אלכוהול על טבור, אמרתי לחיים, לבעלי שיחיה, חיים, מה אני אעשה עם השיעור המטופש הזה של המילדות והנשים והרצון והחשק והאהבה? והוא אמר לי, זהו, זה עכשיו, את בטפשת הריון ולידה, וכנראה זה הדבר שאת הכי צריכה לומר לאומה. אז אני רוצה לאחל פה לכולם רצון וחשק ולב. ואיך אומר הרמב״ם, ליבך זה הדבר היחיד בגוף שהוא גם עבר פיזי-ביולוגי וגם רצון רוחני. הלב זה הכל, הלב זה הגוף והלב זה הנפש. לכי עם הלב הזה. ואיך היא אומרת הודיה, תשרפי את העולם. שבוע טוב.